poderoso Yahshuoi, oh, vos ovadti beyoni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
רואי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי, יום שני ד' בכסלף תש"פ, מסכת נידה, דף מם. למור, אם מסכת נידה מכילה בתוכה, עין ג' דפים, ומסכת נידה היא המסכת החותמת את הש"ס, חשבון פשוט יגלה שבעוד למד ג' ימים ודפים, בעזרת השם ובישועתו, נחגוג את סיום מסכת נידה וסיום הש"ס כולו. במחזור הנוכחי, מחזור י' ג' כמניין אהבה, מיסודו של המערם שפירא זצ"ל מלובלין. ההתרגשות מבעבעת, מניסית ומורגשת, השתבח שמו הגדול לעד, על כל הטוב אשר גמלנו, גומלנו והגמלנו. היום הזה בשנת ג' אלפים תי"ב, הייתה הנבואה האחרונה שנאמרה ברוח הקודש על פי רשי במסכת יום הדף חפה לפעמוד ב'. צום הרביעי וצום החמישי יהיה לבית יהודה לססון ולשמחה, ולמועדים טובים, והאמת והשלום אהבו. פסוק בספר זכריה, פרק ח', פסוק י"ט. בעזרת השם ובישועתו, במהרה בימינו, עם משיח צדקנו. אמן כן יהי רצון. תפילת בית המדרש. יהי רצון מלפניך, אדינו אליי ולא אבותיי, שלא יהיה רע דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך. אינני רוצה ללמוד כדי שביעני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי כרגלנו בסייעת הדשמיה מדי בוקר. ופרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה הדף התשעה ושלושים במסכת נידה דף למתת. ובסיום השיעור שאלנו שש שאלות לשינון, לסיכום ולחזרה. הנה השאלות, הנה התשובות. שאלה הראשונה הייתה באיזה אופן תאורה אפילו אם לא בדקה בשעת ויסתה ומדוע. והתשובה היא, אם הייתה במחבוא שהחרדה מסלקת הדמים. שאלה שנייה לרבי מאיר, שמי שאין לה וסת יוצאת מתגרשת, לעניין מה נאמר שמותרת לשמש בימי זיווה, משיבים התוספות, שעד שלא גרשה מותרת בימי זיווה, או שלא חייב לגרשה עד שיעברו ימי זיווה. שאלה שלישית, האם אישה קובעת וסת בימי זיוותה, אומרים התוספות, לשמואל אינה קובעת, לרבי יוחנן וריש לקיש קובעת. שאלה רביעית, אישה שדילגה ויסתה, כיצד מחשבים את יום ויסתה הבא? לרב פאפה מונים את ימי ההפלגה מיום שהייתה ראויה לראות, ולרבון הברד רב יושע מיום שראתה בפועל. שאלה חמישית, האם אישה קובעת וסת בימי נידתה והתשובה, לריש לקיש אינה קובעת ולרבי יוחנן קובעת? והשאלה האחרונה על דף למתת, כיצד מפרש רבונה את דברי רבי יוחנן שקובעת וסת בימי נידה? התשובה, כשראתה פעמיים בראש חודש, ובפעם השלישית ראתה בכ"ה לחודש ובראש חודש. והטעם שקובעת לראש חודש, משום שאומרים שזמנה היה בראש חודש, מה שהקדימה לכ"ה, היה מחמת דמים יתירים שנוספו בה. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון, סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול. דף למתת במסכת נידה. וחי את מוריי ורבותיי וחי את החי וראי, ניכר ותורף העניין של שמו התכנסנו היום הזה, יום שני בשבוע ד' בכסלב תש"פ. ניכר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף ה-40 של מסכת נידה. דף מם, לג ימים לסיום הש"ס, לג דפים לגומרה של תורה, סיום הש"ס בעזרת השם ובישועתו בשבת פרשת ויגש תש"פ. השתבח שמו הגדול עד. עיקר ותורף העניין של תלמוד תורתנו היום הזה, נתחיל ללמוד בתחילתו של הפרק החמישי של מסכת נידה, פרק ששמו יוצא דופן, פרק שתחילתו בדף מ' עמוד א', מן המשנה הפותחת במילים יוצא דופן, אין יושבים עליו ימי תומה וימי טהרה ואין חייבים עליו קורבן. מן המשנה הזאת תחילתו של הפרק החמישי, פרק יוצא דופן שבמסכת נידה, כעת בסייעת הדשמיא ענקית, אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. בפרק הזה נלמד דין התמאים שתומתם יוצאת מגופה, מאימתה הם מתמים, ועוד יבוארו בו דינים בבן ובבת התלויים בשנותיהם, מה הגיל הקובע לכל דין. נאמר בתורה בספר ויקרא פרק י' ב' שאישה שילדה זכר, הרי היא תמאה במשך שבעה ימים מלידתו. אפילו לא ראתה דם כלל בשעת לידתה, תמאה מעצם היותה יולדת. כמבואר לכמן בדף מבית. לאחר מכן תובלת וטהורה, ומהיום השמיני והלאה עד מלות 40 יום ללידתו, אפילו רואה דם, הרי זה דם תואר ואינם נתמת מחמתו. היולדת נקיבה טמאה במשך שבועיים מלידתה, ולאחר מכן תובלת וטהורה. וכל דם שתראה עד מלות 80 ללידתה, הרי זה דם תואר ואינה נתמת מחמתו. וביום ה-41 ללידת זכר או ה-81 ללידת נקיבה, תביא כבש לעולה ובן יונה או תור לחטאת. ואם אין ידה משגת, תביא שתי תורים או שני בני יונה, אחד לעולה ואחד לחטאת. המשנה שפותחת את הפרק החמישי, פרק ששמו יוצא דופן בדף מ' עמוד א', מבארת שיש יולדת שאינה בכלל זה. אומרת המשנה ולד שהוא יוצא דופן שפתחו את דופן אמו על ידי סם והוציאו דרך שם, מה שנקרא היום ניתוח קיסרי, ונתרפאה אמו, אין יושבים עליו ימי תומה וימי טהרה, אין לאמו דין ימי תומה וטהרה לזכר או לנקבה כשאר יולדות, ואף שיצא דם עם הולד, אין דם היוצא דרך הדופן מטמא, ואם נתקשתה ללדת קודם לכן ויצא דם דרך הרחם, דינה כנידה בלבד, ואין חייבים עליו קורבן של יולדת מפני שיציאת העובר דרך הדופן אינה נקראת לידה. רבי שמעון חולק ואומר, הרי זה כילוד, הרי הוא כמי שנולד בלידה רגילה דרך הרחם, ויש לאמו דין יולדת לכל דבר, בין לעניין שנותנים לה ימי תומה וטהרה, ובין לעניין שצריכה להביא קורבן יולדת. דין נוסף בנשים, כל הנשים מתמות בנידה מעט שנעקר דמן מן הבית הפנימי של הרחם, שהוא המקור, וזב בבית החיצון של הרחם שהוא הפרוסדור, ואפילו אם נשאר שם דם ולא יצא לחוץ, מפני שנאמר, ספר ויקרא פרק תדבב פסוק יוטט, ואישה כי תהיה זבה, דם יהיה זובה בבשרה, שבעת ימים תהיה בנידתה, וכל הנוגע בה יטמא. ולומדים מהמילה בבשרה, שגם כשזיבת הדם הייתה בתוך בשרה ולא יצא לחוץ כלל, הרי זו נידה. ומבארת המשנה שדין זה הוא באישה בלבד, אבל הזב ובעל קרי דינם שונה, שאף אם נעיקר הזוב או הקרי ממקורו בגוף, אינן מתמין עד שתייצא תומתן הזוב או הקרי לחוץ. ולכמן בדף מ"ג תלמד הגמרא זאת מפסוק. ולכן אם היה הטהור אוכל בתרומה, ובעת שהתרומה בפיו, הרגיש שנזדעזעו איבריו, נעקרה שכבת זרע מגופו, אבל לא יצא עדיין לחוץ, לא נאסרה עליו אכילת התרומה עדיין, לפיכך חוכס באמה, שלא יצא הזרע עד שיבלה את התרומה שבפיו, ובולע את התרומה. מפני שאם יבלה לאחר יציאת הקרי, חייב מיתה, שנאמר באוכל תרומה בתומת הגוף, ומתו בו כי יחללוהו. ואם יטמא בקרי ויצטרך להוציא את התרומה מפיו, אז דעת רבי יהושע במסכת תרומות יעבור על איסור של הפסד תרומה בידיים. דין נוסף בשלושת הטמאים הנזכרים. נידה וזב ובעל קרי ומתמין בכל שהוא. לא צריך שיעור לתומה יוצאת מגופם, אלא אפילו ראו טיפה כאין גרגיר החרדל, ואף בפחות מכן, הרי הם טמאים. זוהי המשנה שלנו הפותחת את הפרק החמישי של מסכת נידה, פרק ששמו יוצא דופן בדף מ' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבארת הגמרא את טעמם של חכמים במשנתנו. אמר רבי מני בר פטיש, מהי טעמה יהודי רבנן, מאיכן למדו חכמים במשנתנו שאין יציאת הולד דרך הדופן נחשבת כלידה? משום דאמר קרא, נאמר לגבי יולדת אישה כי תזריע וילדה זכר וטמאה שבעת ימים. המילה תזריע מיותרת לדרשה, באה ללמד שאין האישה נחשבת כיולדת עד שתלד במקום שהיא מזרע, עד שהיא מתעברת משם, כלומר שיצא הולד דרך הבית החיצון של הרחם ולא דרך הדופן. שואלת הגמרא, ורבי שמעון שחלק עליהם במשנתנו ויחשיב את יציאת הולד דרך הדופן כלידה, מה הוא דורש מאיתור הלשון תזריע? משיבה הגמרא, לדעת רבי שמעון התיבה היא באה ללמד אפילו לא ילדה הולד גמור, אלא נמחה הולד ונעשה כאין שיזריע, כאין זרע שבמאה, אמו טמאה לידה. אבל לדעת חכמים שלמדו מתזריע שיוצא דופן, אין אמו נחשבת כיולדת, לא צריך פסוק לרבות ולד מחוי, מפני שלדעתם, אף כשהפילה האם שיליה ואין נראה ולד בתוכה, אי אפשר שתהיה שיליה בלא ולד. ולפיכך אנו תולים שהיה שם צורת ולד בשעת הלידה, ורק לאחר מכן נמחה, כמבואר לעיל במשנה בדף חבב עמוד א', וממילא, אמו טמאה לידה. ואילו התוספות דיבור המתחיל כאין כותבים, שגם לדעת חכמים צריך פסוק לרבות את המחוי, כיוון שאפשר שתושיט המיילדת את ידה למאי האם, ותמאח שם את הולד באופן שכשיצא לחוץ יהיה בוודאי מחוי. וחכמים למדו את שני הדברים מהמילה תזריע, גם שיציאת הולד דרך הדופן אינה נחשבת כלידה, וגם שלידת הולד מחוי נחשבת כלידה. שואלת הגמרא, ורבי שמעון מה הטעמי? מהיכן למד שיציאת הולד דרך הדופן נחשבת כלידה? משיבה הגמרא, אמר ריש לקיש, אמר קרא, בהמשך פרשת יולדת נאמר, ואם נקיבת תילד וטמאה שבועיים כנידתה. המילה תילד הרי היא מיותרת, כי היה אפשר לכתוב רק ואם נקיבה וטמאה שבועיים כנידתה, וזה בא לרבות יוצא דופן שיהיה נחשב כילוד לכל דבר. שואלת הגמרא ורבנן, מדוע לא למדו מהמילה תילד לרבות יוצא דופן? משיבה הגמרא, האם היא באלי תיבה זו נצרכת להם? לרבות את היולדת טומטום ואנדרויגנוס שאף היא דינה כשאר יולדות. כי התיבה המיותרת תילד באה לרבות, ומלשון הפסוק שלא אמר, וכי נקיבת תילד, אלא כתב, ואם נקיבת תילד, משמע שהריבוי הוא, בעניין ולד שיש ספק אם הוא נקיבה, דהיינו טומטום או אנדרויגנוס, כך פירושו של האור החיים על התורה. סל כדאי תחמינה, כיוון שהיה עולה בדעתך לומר זכרו נקיבה כתיב, הרי לגבי יולדת נאמר, זאת תורת היולדת לזכר או לנקיבה? משמע שדינים אלו נאמרו רק למי שילדה זכר ודאי, או ילדה נקיבה ודאית. ולא ליולדת טומטום שהוא הטום ואינו ניכר אם הוא זכר או נקיבה, וכן אנדרויגנוס שיש לו זכרות ונקבות כאחד, כמה שמלן, לפיכך משמיעינו הכתוב במילה המיותרת תילד, לרבות אף יולדת טומטום ואנדרויגנוס לתומת לידה. והריטב"א כותב שעיקר הכתוב בא לרבות אנדרויגנוס, שהרי מדאורייתא אין ספק מה דינו. וברור כמה ימים תישב היולדת אנדרויגנוס, וחכמים הם שהסתפקו מה ההלכה שנאמרה בו, ומספק אמרו שתישב לזכר ולנקיבה, וממילא נדע טומטום שהוא ספק מדאורייתא לפני שנקרא, שתישב עליו גם כזכר וגם כנקיבה. שואלת הגמרא, ורבי שמעון שלמד מהמילה תילד לרבות יוצא דופן, מאיכן למד שהיולדת טומטום ואנדרויגנוס הרי כשאר יולדות? משיבה הגמרא, נפקא ליה מדתני, למד זאת מהברייתא של בר לוויהי. דתני בר לוויהי, כך שנה בר לוויהי נאמר לגבי קורבן יולדת, ובמלות ימי טהרה, לבן או לבת תביא כבש בן שנתו. המילים לבן או לבת מיותרות, שהרי עוסק הכתוב בשניהם. ולומדים מהמילה לבן, שמביאה יולדת קורבן ללידת בן מכל מקום, ואפילו אינו זכר ודאי. וכן לומדים מהמילה לבת, שמביאה יולדת קורבן ללידת בת מכל מקום, ואפילו אינה נקבה ודאית, לרבות טומטום ואנדרויגנוס. שואלת הגמרא ורבנן, שמרבים יולדת טומטום ואנדרויגנוס מהמילה תילד, מה למדו מהכתוב לבן או לבת? משיבה הגמרא, אם היא באה אליי, כתוב זה נצרח להם ללמוד ממנו, לחייב את היולדת בקורבן נפרד על כל בן ובן. בין אם עיבורו ולידתו היו לאחר מלות, ובין אם עיבורו היה בתוך מלות ולידתו לאחר מלות. ולחייב אותה בקורבן נפרד על כל בת ובת, בין אם עיבורה ולידתה היו לאחר מלות, ובין אם עיבורה היה בתוך מלות ולידתה לאחר מלות, שצריכה להביא קורבן נוסף אינה נפטרת בקורבן שתביא על לידתה הראשונה. אמנם המתאברת בתחילת ימי טהרה ללידת נקבה והפילה קודם מלות 80 ללידתה הראשונה, נפטרת בקורבן אחד על שניהם, כמבואר ברש"י במסכת פסחים בדף ג' עמוד א'. שואלת הגמרא, ורבי שמעון שלמד מהכתוב לבן או לבת, לרבות טומטום ואנדרויגנוס, מאיכן למד שהמתאברת לפני מלות ויולדת לאחר מלות, צריכה להביא קורבן נפרד על כל ולד? משיבה הגמרא, נפקא ליה מדתני תנא קמיה דרב ששת. רבי שמעון למד זאת מהברייתא שנשנתה לפני רב ששת. הכתוב בספר ויקרא פרק י"ב פסוק ז' אומר, זאת תורת היולדת, מלמד שמביאה את הקורבן האחד הנזכר בפרשה אפילו על ולדות הרבה שילדה אותם בפעם אחת. כי לשון הכתוב משמעותו שתורה אחת יש לה יולדת, ואפילו אם ילדה ולדות הרבה, להביא בכל אופן את הקורבן האחד הכתוב בפרשה. ואילו בקריטות בדף ת' עמוד ב' כותב רש"י שכל מקום שכתוב תורת משמע לשון רבים. ומברר את הברייתא, יכול אתה ללמוד מכך שתביא קורבן אחד בלבד גם על לידה ועל זיווה כאחת. זווה מביאה קורבן ביום השמיני לטהרתה, שתי תורים או שני בני יונה. ראתה דם שלושה ימים ונעשית זווה, וביום הרביעי לא ראתה וילדה ביום החמישי, כמבואר בגמרא לאל בדף למדווה ועמוד ב'. מפסיקה הגמרא את הבאת הברייתא כדי להקשות עליה. מקשה הגמרא, איך ייתכן לומר שתביא קורבן על לידתה וזיוותה כאחת? אלא וכי יולדת דאכלה דם בשוגג והתחייבה חטאת, וכן יולדת דאכלה חילב והתחייבה חטאת, האם תעלה על דעתך לומר בחד קורבן תסגי לה? יספיק לקורבן חטאת אחד על לידתה ועל החטא שהיא עשתה? הרי אלו שני עניינים שונים, וכיוצא בזה גם חיוב קורבן לידה וחיוב קורבן על הזיווה הם שני עניינים שונים לגמרי, ואין לעלות על הדעת שיספיק לקורבן אחד על שניהם עד שנצטרך למעט זאת מן הכתוב שמביאה הברייתא בהמשך. אלא יש לגרוס בברייתא כך, יכול אתה ללמוד מזאת תורת היולדת שתביא קורבן אחד על לידה שלפני מלות שהיא לידת הולד הראשון, והלידה נוספת שלאחר מלות כאחת. תלמוד לומר, מלמדנו הכתוב בפסוק הנזכר, זאת תורת היולדת. מה שמה? זאת תורתה של היולדת, ולד אחד כמבואר בפרשה הזו, שצריכה להביא עליו קורבן אחד. אבל היולדת שני ולדות, אינה מביאה קורבן אחד על שניהם, אלא מביאה על השני קורבן בפני עצמו, אף אם נתעברה ממנו לפני מלות. מברר את הגמרא ורבנן שלמדו דין זה מהכתוב לבן או לבת, מדוע לא למדו מהכתוב זאת? משיבה הגמרא שלדעתם, אף על גב דכתיב זאת, איץ צריך. עדיין צריך גם את הריבוי של לבן או לבת. כי אם היינו לומדים דין זה רק מהמילה זאת, סל כדאי תחמינה היה עולה בדעתך לומר, אני מילי בתרי איבורי. במה דברים אמורים דווקא בשני ולדות הבאים משני איבורים שונים שנתעברה וילדה וחזרה ונתעברה בתוך מלות ללידתה הראשונה? אבל בחד איבורה בשני ולדות הבאים מאיבור אחד, כגון יהודה וחזקיה בני רבי חייא שעיברה אותם עמם בפעם אחת, ונתעכבה לידת השני עד לאחר מלות 40 יום ללידת הראשון, שהיו תורמים ונולד האחד בתחילת החודש השביעי, והשני נולד בסוף החודש התשיעי, שהוא כבר לאחר מלות 40 ימי טהרה ללידת הראשון, כפי שלמדנו לעיל בגמרא, בדף זך עמוד א', אי מרבחת קורבן סגילה, תאמר שמספיק לה להביא קורבן אחד על לידת שניהם, כמה שמלן משמיענו הכתוב לבן או לבת שצריכה להביא קורבן על כל לידה ולידה. אומרת הגמרא שנינו במשנתנו שלדעת רבי שמעון יוצא דופן הרי הוא כילוד לעניין ימי תומה וטהרה וחיוב קורבן. מבארת הגמרא שרבי שמעון אמר זאת לעניין לידת אדם בלבד. אמר רבי יוחנן ומודה רבי שמעון בקודשים שאינו קדוש ובר באמה שיצא דרך דופן אמו, אינו כשר לקורבן, ואם יקדישו אין בו קדושת הגוף אלא קדושת ממון בלבד, שהוא כמקדיש בעל מום שצריך לבדותו ולהביא קורבן בדמיו, והראשון יוצא לחולין לגמרי ומותר לגזוס צמרו ולעבוד בו. מה שאין כן אם הייתה בו קדושת הגוף, אחר כך נפל בו מום ונפדה, שהוא אסור בגיזה ועבודה כמבואר במסכת בחורות אף י' עמוד א'. שואלת הגמרא מה הייתה מה טעמו של רבי שמעון, מבארת הגמרא, גמר הוא למד גזירה שווה לידה לידה את דין הקודשים מבחור בהמה. בלי הגזירה שווה, היה הדין גם בקודשים שיוצא דופן נחשב כילוד. אבל היות ויש גזירה שווה, לידה לידה, נאמר לשון לידה בקודשים שור או כסף או עז כי יוולד, ומיום השמיני ועלה יירצה לקורבן, ונאמר לשון לידה בבכור, כל הבכור אשר יוולד בבקרך ובצונך, אז זכר תקדיש. מה הטעם כמו ששם לגבי בכור הוא דווקא פטר רחם שיצא דרך הרחם ולא דרך הדופן? שהרי נאמר בו על כן אני זובח להשם כל פטר רחם הזכרים, אף כאן לגבי קודשים אינו קדוש אלא פטר רחם, היוצא דרך הרחם ולא דרך הדופן. מקשה הגמרא אם למד זאת רבי שמעון מבחור בגזירה שווה כדבריך, וליגמר וילמד את דין הקודשים בגזירה שווה לידה לידה מאדם, שנאמר גם בו לשון לידה, וילדה זכר, ותדרוש באופן הבא. מה אתם כמו ששם באדם לדעת רבי שמעון אפילו יוצא דופן נחשב כילוד, אף כאן בקודשים אפילו יוצא דופן יהיה נחשב כילוד ומותר להקריבו, ואף שאין אדם דן גזירה שווה מעצמו כדברי הגמרא במסכת פסחים דף סמך וב, הרי מצינו במסכת בחורות דף ממזיין, שרבי שמעון דורש גזירה שווה לידה לידה מאישה לעניין נחלה, ולפיכך מקשה הגמרא שידרוש גזירה שווה זו גם לעניין יוצא דופן בקודשים. מדרצת הגמרא מסתברא מבחור אבל אלה מילף, מסתבר יותר שהיה לו ללמוד קודשים מבחור בהמה ולא מאדם, שכן נלמד דבר שנאמר בו אמו מדבר שגם בו נאמר אמו. בקודשים נאמר שור או כסף או עז כי יוולד והיה שבעת ימים תחת אמו, ובבחור נאמר שבעת ימים יהיה עם אמו ביום השמיני תתנו לי, ולא נלמד קודשים מלידת אדם שלא נאמר בה אמו. מקשה הגמרא עד הרבה, מאדם אבל אלה מילף, היה לו ללמוד גזירה שווה קודשים מאדם, שכן פשוט מפשוט. הפרשה בלידת אדם מדברת גם במי שאינו בחור אלא פשוט, וכן בקודשים לא מדובר בבחור אלא בפשוט, מה שאין כן הפרשה של בחור בהמה, היא נאמרה דווקא בבחור ולא בפשוט. בגלל הקושייה הזו דוחה הגמרא את התירוץ הראשון ומתרצת באופן אחר. אלא אומרת הגמרא מבחור אבל אלה מילף מסתבר יותר, שהיה לו ללמוד קודשים מבחור בהמה ולא מאדם, שכן מצינו בהם כמה דברים שווים, בשניהם מוזכרה אם, אמו, ושניהם בהמת קודשים שהרי בחור אף הוא קרב במזבח, ובשניהם יש איסורי פיגול. פיגול הוא קורבן שחשב עליו בשעת אחת מעבודתיו, שעושה כן על מנת לזרוק דמו או לאוכלו לאחר הזמן הקצוב לו בתורה, והאוכל ממנו במזיד חייב קראת. ונותר, נותר הוא בשר קורבן שעבר זמן אכילתו והאוכל ממנו במזיד חייב קראת. ותמה, האוכל קודשים בתומת הגוף הוא גם כן איסור קראת, מה שאין כן אדם שאין בו את כל אלה. מקשה הגמרא עד רבה, מאדם אבל אלה מילף, היה לו ללמוד גזירה שווה קודשים מאדם, שכן מצינו בהם כמה דברים שווים, שבשניהם מדובר על פשוט, ובשניהם לא מדובר דווקא על זכר, אלא גם על נקבה. פרשת יולדת מדובר במפורש גם על נקבה, וכן בקודשים מצינו קורבנות נקבה, ובשניהם אינו קדוש מאליו, שהרי בקודשים מדובר בבהמות שהיו חולין עד שהקדישם, ואדם לא שייך להקדישו כלל, ובשניהם מצינו שאינם ניתנים לכהן במתנה, שהרי בקורבנות יש גם חלק הניתן לבעלים, כגון שלמים שנאכלים לבעלים. מה שאין כן בבחור בהמה שאינו בפשוט, והוא דווקא בזכר, וקדוש מאליו בילדתו וניתן כולו לכהן. מדרצת הגמרא הנח נפישן. הדברים שקודשים שווים בהם לבחור, מרובים יותר מהדברים שקודשים שווים בהם לאדם. כי פיגול נותר ותמן נחשבים כשלושה דברים. לפיכך יש ללמוד את דינם מבחור דווקא, ויוצא דופן פסול בהם. מביאה הגמרא ברייתא לסייע לרבי יוחנן שאמר שרבי שמעון מודה בקודשים, שיוצא דופן אינו כילוד. אמר אפחיה בריידר אבונה משמי דרבה בשמו של רבה, תניה דמסייע עלי לרבי יוחנן, יש ברייתא מסייעת לרבי יוחנן. שכן שנינו בברייתא לגבי קודשים פסולים, שעבר ואהלם על גבי המזבח, רבי יהודה אומר, נאמר בקורבן עולה, ספר ויקרא פרק ו' פסוק ב', זאת תורת העולה, היא העולה על מוגדל המזבח. מהמילים על מוגדל למדנו שכל עולה, ואפילו כשירה שנפסלה אם עלתה על המוקד שבמזבח, לא תירד. שכן עם משמעות הכתוב העולה על מוגדל המזבח כל הלילה, שמעט שתעלה על מוגדל תהיה שם כל הלילה. אבל התיבות זאת, היא, והאות ה' שבמילה העולה, הרי אלו שלושה מיעוטים, שכן משמע מהן, שהדין שאם עלתה לא תירד, זה רק בעולה הזאת, הכשירה הנזכרת בפרשה, ולא בעולה אחרת שהייתה כשירה ונפסלה. פרט לעולה שנשחטה בלילה ונפסלה בכך, וכן שנשפך דמה על הארץ ולא נזרק, ואפילו אם נשפך לאחר שנתקבל בכלי, סובר רבי יהודה שאם עלתה צריך להורידה, וכן שיצא דמה חוץ לכלאים, חוץ למחיצות של העזרה. בשלושתן הדין הוא שאם עלתה למזבח תירד, צריך להורידה. אבל בפסולים אחרים שעלו על גבי המזבח, מודה רבי יהודה לרבי שמעון שאינם מתמעטים מהמילים זאת, היא וההי של המילה עולה, העולה. ואם עלו, לא ירדו, כי בכל אחד מהם יש סברה מסוימת לומר שלא בא כתוב למעטו, כמבואר במסכת זבחים, דף דף עמוד ב'. ומה שמיית כתוב דווקא שלושה פסולים אלו, כי נפסלו קודם זריקת דמם ואינם עולה חשובה. ממשיכה הברייתא, רבי שמעון חולק על רבי יהודה ואומר שכך יש לדרוש את הפסוק. נאמר כאן העולה, ואין לי ללמוד מלשון זו, אלא לגבי עולה כשירה שאם עלתה לא תירד. מניין שיש לרבות גם עולה שנשחטה בלילה, ושנשפך דמה. היינו שנתקבל תחילה בכלי כהלכתו ואחר כך נשפך, אבל אם לא נתקבל כלל מודה רבי שמעון שאם עלתה תירד, ושיצא דמה חוץ לכלאים שאף הם אם עלו לא ירדו, והלן, וכן דם שלא נזרק עד שקיעת החמה ונפסל הקורבן בכך, והיוצא בשר עולה שיצא חוץ לעזרה לפני זריקת הדם, וחזר והכניסו, והתמה שנטמע הבשר, והנותר בשר עולה שנותר לאחר הזמן הראוי להקטירו, וקורבן שנשחט על מנת לאוכלו חוץ לזמנו הראוי שהוא פיגול, והנשחט על מנת לאוכלו חוץ למקומו הראוי, וקורבנות שקיבלו את דמם אנשים פסולים לעבודה כגון בעלי מומים, ולאחר מכן זרקו הפסולים את דמם על גבי המזבח, והניתנים למעלה קורבנות שצריך ליתן את דמם בחציו העליון של המזבח, כגון חטאת בהמה שדמה ניתן למעלה מחוט הסקרה שהוא באמצע המזבח מפני שנאמר, ולקח הכהן מדם החטאת באצבעו ונתן על קרנות מזבח העולה, והקרנות הם בעליונו של המזבח, אז הניתנים למעלה שעבר ונתנן למטה בחציו התחתון של המזבח, והניתנים למטה כגון עולת בהמה, שבה לא נאמר לתת את דמה על הקרנות כמו שנאמר בחטאת, משמע שניתן דמה למטה, אם כן הניתנין למטה שעבר ונתנן למעלה וניתנין בחוץ קורבנות שצריך ליתן את דמם על מזבח העולה, שהוא מחוץ להיכל שעבר ונתנן על מזבח הקטורת שהוא בפנים ההיכל, והניתנין על מזבח הקטורת שבפנים, כגון פר יעלם דבר בפר כהן משיח, שמתן דמם על מזבח הקטורת, שעבר ונתנן על מזבח העולה שבחוץ, וקורבן הפסח והחטאת ששחטן שלא לשמן אלא לשם קורבן אחר, ודווקא פסח וחטאת אבל שאר הקורבנות ששחטם שלא לשמם כן קריבים על המזבח לכתחילה כמבואר במסכת זבחים במשנה הראשונה, מניין שכל הפסולים הללו אף אם הם עלו לא ירדו. תלמוד לומר מלמדנו הכתוב באומרו זאת תורת העולה, ריבה הכתוב תורה אחת, דין אחד לכל העולין על גבי המזבח, בין כשרים ובין פסולים שאם עלו לא ירדו. והפסוק מתפרש כך, אי העולה על מוקדה כל העולים על המוקד, אפילו אם היו פסולים כל הלילה עד הבוקר, אין להורידם אלא להשאירם על המזבח כל הלילה עד הבוקר. ממשיכה הברייתא בדברי רבי שמעון, יכול הייתי לומר שאני מרבה בכלל זה גם את הרובע בהמה שרבעה אישה, בין כדרכה בין שלא כדרכה, והוא הדין בשור שבא על הזכר, והנרבע בהמה שנרבעה לאיש, וכגון שאין שם אלא עד אחד המעיד על הבהמה שרבעה או נרבעה, או שהבעלים הודה בדבר מעצמו, והדין הוא שהמודה בכנס פטור, שבאופנים אילו אין ממיתים את הבהמה ומותרת לעדיות, אבל אם היו שם שני עדים דינה בסקילה ונאסרת אף לעדיות, כלומר לא היה צריך כתוב מיוחד למעטה שאם עלתה תרד. יכול הייתי לומר שאני מרבה בכלל זה את הרובע והנרבע והמוקצה שיחדו על להקריבה לעבודה זרה, והנעבד שהשתחווה לה ונעשית בעצמה עבודה זרה, שכל אלו פסולים לקורבן כמבואר לקמן בדף ממלף עמוד א', ואתנן בהמה שניתנה לזונה בסחרה, והמחיר בהמה שעשה מחיר כלב, כגון המחליף שבע כלב, והכיליים כגון הנולד מן הקיבה של כבשים שנתעברה מזכר של עיזים, ואף שכל אחד משני המינים הללו ראוי לקורבן בפני עצמו, הוא התוצאה הזו פסול, כי כך דורשת הגמרא לקמן מלשון הכתוב, שור או כסף או עז כי יוולד, ומיום השמיני ועלה ירצה לקורבן, דווקא שור או כסף ולא כליים, והטריפה ויוצא דופן שגם הם, אם עלו לא ירדו, תלמוד לומר בתחילת הפסוק נאמר זאת, דווקא העולה הזאת הנזכרת אם עלתה לא תירד, אבל אחרת גם אם עלתה תירד, וכוונת הכתוב למעט את כל הפסולים הללו, האחרונים. ומברר את הברייתא, ומה ראית לרבות דווקא את אלו הראשונים שנשחטה בלילה ושאר המינויים עמה, ולהוציא דווקא את אלו האחרונים, הרובע והנרבע ושאר המנויים ממהם, ולא למדת להפך, להוציא את הראשונים ולרבות את האחרונים, שהרי לא פירש לך הכתוב איזה מהם יש לך לרבות, ואיזה מהם יש לך למעט. משיבה הברייתא, אחר שמצד אחד ריבה הכתוב במילה העולה, שתהיה תורה אחת לכל העולים שלא ירדו, ומצד שני מעט במילה זאת, שיש פסולים שאם עלו צריך להורידם, הרי שהדבר מסור בידך להכריע מעומד הדעת מה הבא כתוב לרבות, ומה הוא בא למעט. לפיכך, אמרת, מרבה אני בכלל העולים שלא ירדו את אלו, את שנשחטה בלילה ושאר הפסולים המנויים עמה, מפני שהיה פסולן בקודש שנפסלו לאחר שבאו לעזרה, ומוציא אני מכללם את אלו, את הרובע והנרבע ושאר הפסולים המנויים עמם, מפני שלא היה פסולם בקודש, אלא נפסלו קודם לכן. ודינם שאם עלו, ירדו. מדייק את הגמרא מלשון הברייתא, מה ידעת רבי שמעון לגבי יוצא דופן בקודשים? קטני מיד, מכל מקום שנינו בדברי רבי שמעון בברייתא הזו לגבי יוצא דופן, דלא, שהוא לא נתרבה בכלל עולים ופסול להקרבה גם בדיעבד, מה אליו? מהו אותו יוצא דופן שהזכיר רבי שמעון בברייתא, האם אין כוונתו ליוצא דופן בקודשים? שהיוצא דרך דופן עמו אי אפשר להקדישו למזבח. הרי זו ראיה לדברי רבי יוחנן שרבי שמעון מולדה בקודשים, שאין יציאת טבלה דרך הדופן נחשבת כלידה. דוחה הגמרא ואומרת, אמר רב הונא ברי דרב נתן, לא, אין כוונת הברייתא שכל הנולד דרך דופן אי אפשר להקדישו קדושת הגוף למזבח, אלא כוונתה ליוצא דופן דבחור. בחור בהמה שנולד דרך דופן, אין בו קדושת בחור ואינו קרב למזבח כשאר בחורות. כיוון שהוא מתמעט מהמילה זאת שנאמרה בעולה. אבל שאר ולדות שיצאו דרך דופן, ייתכן שרבי שמעון מתיר להקריבם שלא כדברי רבי יוחנן. מקשה הגמרא על רב הונא ברב נתן. הרי לדעת רבי יוחנן הלל בדף מ' עמוד א', דין זה בבחור יוצא דופן שאין בו קדושת בכורה מהכתוב בבחור, פטרחם נפקא, משם הוא נלמד, ואין צורך ללומדו מהמיעוט זאת, כפי שאומרת הברייתא, כיוון שהוא חולין גמורים, וכך הדין בכל חולין שאם עלו צריך להורידם. דוחה הגמרא דברי המקשה אלא מאי, אלא מה תאמר, שכוונת הברייתא דקודשים, שכל יוצא דופן אי אפשר להקדישו למזבח, הרי דין זה לדעת רבי יוחנן, מאימו אימו נפקא. משם הוא נלמד, ואילו הברייתא ממעטת אותו מהמילה זאת, ובכל אופן הרי שלא כדברי רבי יוחנן. משיבה הגמרא, אי מאי, וכי מה טענה איזו? היא אמרת בישלמה, מובן הדבר אם תאמר, שכוונת הברייתא ליוצא דופן דקודשים, כיוון שתוכל לבאר, היינו דאיצטריכית רי קראי, שמטעם זה נצרכים שני כתובים, גם הדרשה אימו אימו, וגם התיבה זאת, חד לבאמת חולין, דאוליד דרך דופן והקדשה, כתוב אחד אימו אימו נצרך, למעט ולד של בהמת חולין שילדתו אמו דרך דופן והקדיש אותו שאינו קדוש ואם עלה ירד, וחד לבהמת קודשים דעולי דרך דופן. וכתוב אחד המילה זאת נצרך למעט ולד של בהמת קודשים שילדתו אמו דרך דופן וכסבר, וזה מפני שסובר הטענה שוולדות של בהמות קודשים בהווייתן הן, בלידתם הם נעשים קדושים, ואפשר היה לומר שגם יוצא דופן בכלל זה, וכיוון שהוא קדוש מאליו הרי זה ראוי להקרבה, על כן צריך כתוב מיוחד למעתו, שאם עלה ירד, משום שלא היה פסולו בקודש. אלא היא אמרת, אבל אם תאמר שכוונת הברייתא ליוצא דופן בבכור, הרי דין זה בבכור לדעת רבי יוחנן מפטרחם נפקא. משם הוא נלמד ואין צורך למעתו מהכתוב זאת. מביאה הגמרא ראיה שכך יש לפרש את הברייתא, אכן עמי מסתברא. כך נראה גם מסברה שמדובר בברייתא ביוצא דופן דקודשים. הראיה מדקטני ממה ששנינו בברייתא הזו, שהתיבה זאת באה למעט את הרובע והנרבע והמוקצה והנעבד והכיליים. ויש להקשות, וכי הני מאחה נפקה? האם את דינם של אלו, שאם עלו ירדו לומדים מכאן, מהמיעוט שבתיבת זאת? הרי לא מכאן הוא נלמד, אלא מאתם נפקה, משם הוא נלמד, מהפסוק שהובא בברייתא האחרת, שכך שנינו בברייתא, נאמר בפסוק, מן הבהמה, מן הבקר, ומן הצון תקריבו את קורבנכם. ספר ויקרא פרק א' פסוק ב', המילה מין מלמדת, שרק חלק מן הבהמות הקשירות, כשרות להקרבה ולא כולן, ולפיכך נלמד מלשון הכתוב מן הבהמה להוציא מכלל הראויים להקרבה את הרובע והנרבע, בהמה שרבעה אישה או שנרבעה לאיש, ומהתיבות מן הבקר נלמד להוציא את הנעבד שהשתחווה לה ונעשית בעצמה עבודה זרה, ומהתיבות מן הצון נלמד להוציא את המוקצה שיחדו על הקריבה לעבודה זרה, וצריך שני מיעוטים, אחד לנעבד ואחד למוקצה, למרות ששניהם זה פסול של עבודה זרה, כי אם היה מיעוט אחד בלבד היינו לומדים ממנו רק לגבי נעבד שהוא חמור יותר. ומהאיתור של האות וב בתיבות ומין הצון נלמד להוציא את הנוגח שהרג אדם, ודווקא כשנודע שהרג על ידי עד אחד או באופן שהבעלים הודע, שאז אין הבהמה נסכלת, ולכן צריך הכתוב למעטה שאינה ראויה לקורבן. וכיוון שכל אלו פסולים להקרבה, אין צורך לחזור ולמעטם מהמילה זאת. וטוב, ועוד יש להקשות מה ששנינו בברייתא, שמהתיבה זאת ממעטים גם בהמת כליים, כגון ולד שאימו ממין כבש ואביו תאי שאינו ראוי להקרבה, ואף אם עלה, ירד. וכי מאחה נפקא, האם מכאן מהמיעוט שבמילה זאת לומדים הדין בכליים שאם עלו ירדו? הרי מהתם נפקה, הדין הזה בכליים נלמד מהפסוק שהובא בברייתא אחרת. כך שנינו בה. נאמר בספר ויקרא פרק חב ב', פסוק זך, שור או כסף או עז כי יוולד, ומיום השמיני והלאה ירצה לקורבן. שתי התיבות או שבפסוק הזה מיותרות לדרשה, ולפיכך מלשון הכתוב שור או כסף, נלמד שהוא פרט לבהמת כליים, ומהלשון או עז נלמד שהוא פרט לנדמה. בהמה שאינה דומה לבני מינה, אלא נראית כבהמה מסוג אחר, כגון הנולד מזכר ונקבה של עיזים ודומה לכבש, למרות שגם כבש ראוי להקרבה. שלא יהיו ראויות הבהמות הללו להקרבה, וכיוון שנתמעתה בהמת כליים מפסוק זה, אין צורך לחזור ולמעטה מהמילה זאת. אלא על כורכך, יצטרי חוטרי קראי, נצרכים שני הכתובים בכל אחד מהפסולים הנזכרים בשתי הברייתות הללו, חד לבהמת חולין, כתוב אחד מן הבהמה לגבי רובע ונרבה ושאר המנויים ממם ושור או כסב לגבי כליים ונדמה, נצרך למעט בהמת חולין שיש בה אחד מכל הפסולים הללו שאינה ראויה למזבח, ואם עלתה תרד, וחד לבהמת קודשים, וכתוב אחד, המילה זאת נצרכת, למעט בהמת קודשים שיש בה אחד מכל הפסולים הללו שאם עלתה, תרד. אם כן, הכנה מייצטריך תרי קראי. גם כאן לגבי יוצא דופן צריך שני כתובים למעטו, אחד לבלד של בהמת חולין שנולד דרך דופן, ואחד לבלד של בהמת קודשים שנולד דרך דופן. ויהיה הגמרא מחלוקת נוספת בין חכמים לרבי שמעון. הדין הוא שאישה שראתה דם במשך שלושה ימים שהם בתוך 11 יום שבנידה לנידה, הרי זו זבה מדאורייתא, אבל דם קושי, מה זה דם קושי? דם הבא מחמת צער לידה, אינה נעשית זבה מחמתו, אף אם ראתה אותו במשך שלושה ימים בתוך הימים שבנידה לנידה. וזאת מבואר במשנה לאל בדף למדבב עמוד ב', ונלמד בגמרא שם מלשון הכתוב בזבה, ואישה כי יזוב זוב דמה, רק דמה מחמת עצמה ולא מחמת ולד, ודווקא שבא אדם בימים הראויים לזיבתה, אבל דם קושי שבא בימים הראויים לנידתה, לא תיאר אותו הכתוב כמבואר בברייתא לאל בדף למדבב עמוד ב'. ויהיה הגמרא מחלוקת בעניין הזה לגבי היולדת דרך דופן. תנו רבנן, שאלו חכמים בברייתא, המקשה אישה שרואה דם דרך הרחם מתוך צער לידה, במשך שלושה ימים, שהם בתוך 11 יום שבין נידה לנידה, ובסוף שלושת הימים יצא ולד דרך דופן, אף שלא היה הפסק בין ראיית הדם ללידה, הרי זו יולדת בזוב, כלומר, הרי זו זבה סתם ואין לה דין יולדת כלל. מפני שכשתיאר הכתוב מדין זבה את הרואה דם מחמת צער לידה, תיאר דווקא דם הבא מחמת לידה, וכיוון שיציאת הוולד דרך הדופן לדעת התנה אינה נחשבת ללידה, כמבואר בגמרא להלן בסמוך, נמצא שהדם שראתה באותם שלושת ימים הוא דם זיבה. ורבי שמעון חולק ואומר, אין זו יולדת בזוב, כי דם זה נחשב לדם קושי, וצריכה להביא קורבן ללידתה בלבד. רבי שמעון הולך לטעמו במשנתנו, כמבואר בגמרא לענן בסמוך, שיוצא דופן ובלד גמור. ממשיכה הברייתא ודם היוצא משם תמה, ורבי שמעון חולק ומתאר. והגמרא לקמן בדף ממלף עמוד ב' תבאר, מה כוונת הברייתא באומרה משם, ובמה נחלקו חכמים ורבי שמעון. מברר את הגמרא על מה נחלקו חכמים ורבי שמעון בסיפה. בשלמה מובנת המחלוקת בין חכמים לרבי שמעון ברישה של הברייתא, כי רבי שמעון שאמר שאינה נחשבת יולדת בזוב, לטעמי, הולך לטעמו במשנתנו, שיציאת הוולד דרך דופן נחשבת כלידה, ואמו יושבת עליו ימי תומה וטהרה ככל יולדת, ואפילו לא ראתה דם בלידתו כלל. לפיכך הדם שראתה בשלושת הימים שלפני כן, הוא דם קושי שאינו מטמא. ורשי מסביר שלדעת הגמרא כעת, בין לחכמים ובין לרבי שמעון, דם היוצא דרך הדופן, הרי זה כדם מכה שאינו מטמא. מה שאמר רבי שמעון במשנתנו שיוצא דופן אמו יושבת עליו ימי תומה וטהרה, הוא מחמת הלידה עצמה ולא מחמת הדם היוצא עם הוולד. ולכמן בדף ממלף עמוד ב' תביא הגמרא דעת החולקים וסוברים שיש תומה בדם היוצא דרך דופן, כפי שהתבהר. אז ביש למה מובנת המחלוקת בין חכמים לרבי שמעון ברישה של הברייתא, כרבי שמעון אומר שאינה נחשבת יולדת בזוב, הולך לטעמו, יציאת הוולד דרך דופן נחשבת כלידה, ואמו יושבת עליו ימי תומה וטהרה ככל יולדת, ואפילו לא ראתה דם בלידתו כלל. לפיכך אדם שראתה בשלושת הימים שלפני כן הוא דם קושי שאינו מטמא. ואילו רבנן שאמרו הרי זה יולדת בזוב, לטעמיו, גם הם הולכים לטעמם במשנתנו שיוצא דופן אינו נחשב כילוד. לפיכך, אין זה דם קושי אלא דם זיווה. אלא סיפה בסיפה של הברייתא, שנחלקו בחכמים ורבי שמעון לגבי אדם היוצא משם, צריך ביור במה היא פליגי, במה נחלקו. שהרי אין לומר שנחלקו האם דם היוצא עם הוולד דרך הדופן נחשב לדם לידה ומטמא ככל דם לידה. כי אם כן, צריכים היו לסבור להפך. שרבי שמעון יתמה בדם מפני שיציאת הוולד דרך הדופן נחשבת ללידה, וחכמים יתהרו כיוון שאינה נחשבת ללידה. ואילו הריטב"א מסביר את קושיית הגמרא, שכשאמרה הברייתא ודם היוצא משם, כוונתה בפשטות לדם היוצא דרך דופן. ובו יש לומר מסברה שהוא טהור, כיוון שלא יצא דרך רחם. אם כן, מדוע אמרו חכמים שהוא טמא? בשבעה הגמרא אמר אבינה, בסיפה של הברייתא מדובר כגון שיצא ולד דרך דופן, ואולם אדם שראתה במשך שלושת הימים, יצא דרך רחם, דרך הפרוסדור, ונחלקו חכמים ורבי שמעון בסיפה, האם הוא מטמא? ואז דר רבי שמעון לטעמי, ורבי שמעון שתיאר הלך בזה לשיטתו במשנתנו, שיציאת הולד דרך דופן נחשבת ללידה. לפיכך אדם שראתה באותם הימים הוא דם קושי, ודם הקושי שבא בימים הראויים לזיבה אינו מטמא. ורבנן לטעמיו וחכמים שתימו הלכו בזה לשיטתם במשנתנו שיוצא דופן אינו כילוד, לפיכך אדם שראתה באותם ימים הוא דם זיבה ומטמא. מקשה הגמרא על ביורו של רבינה. מתקיף לה רב יוסף, מקשה רב יוסף על דברי רבינה. חדה קושיה אחת, דהיינו רישה. שאם זו מחלוקתם, הרי בדבר זה עצמו נחלקו כבר ברישה. כי מה שתימו חכמים בסיפה את הדם, על כורחה הוא מפני שלדעתם יוצא דופן אינו נחשב כילוד. וממילא דם זה הוא דם זיווה וטמא. וכן מה שתיאר רבי שמעון את הדם בסיפה, על כורחה הוא מפני שלדעתו יוצא דופן נחשב כילוד, וממילא דם זה הוא דם קושי וטהור. אם כן, מדוע צריכה הברייתא לכפול לדבריה? במחלוקת הזו הם נחלקו כבר ברישה. ועוד קושיה, ועוד, לשון הברייתא ודם היוצא משם, הרי מהמקום שיצא ממנו הולד ברישה משמע. וכיוון שברישה לגבי הולד מדובר ביוצא דרך דופן, על כורחה שגם בסיפה, לגבי דם מדובר ביוצא דרך דופן ולא דרך רחם. מפני הקושיות הללו מבאר רב יוסף את הברייתא באופן אחר. אלא אמר רב יוסף מדובר בסיפה כגון שיצא גם הולד וגם הדם דרך דופן. ובמקור מקומו טמא כמפלגי. מחלוקת חכמים ורבי שמעון לגבי הרחם שהוא מקור הדמים באישה, האם הוא נחשב מקום טמא וכל דם הבא דרך שם נחשב לדם טמא מפני שנגע בו או לא? הכוונה שהוא מטמא דמים שיצאו דרך שם גם בימים שהאישה עצמה טהורה, כפי שלמדנו ליל בדף חב ב' עמוד א'. מר סבר חכמים סברו מקור מקומו טמא, ולפיכך דם היוצא ממנו דרך דופן אף שאינו נחשב דם זיווה, כיוון שלא יצא כאורח אנשים דרך הרחם, מכל מקום מפני שנגע במקור הרי הוא אב התומה ומתמת האישה תומת ערב. דהיינו שאם היא תיגע בתארות היא תתמם. ורשי והרגבה סוברים שאדם נטמע מחמת נגיעתו במקור, ואף שהוא מגע בית הסתרים. כתבו תוספות לאל בדף ט"ז עמוד א' דיבור המתחיל במקור, שהלכה למשה מסיני שיהיה אדם נטמע בנגיעה הזו. ומר סבר ורבי שמעון סבר, מקור מקומו טהור. לפיכך אם יצא אדם דרך דופן, אינו מתמה. ואף שלדעת רבי שמעון יציאת הולד דרך דופן נחשבת ללידה, מכל מקום אדם היוצא עמו אינו דם לידה שמטמא, אלא הוא דם מכה וטהור. וכאן שמדובר ביולדת, אף אם יצא אדם דרך רחם, כל שלא היה הפסק בין ראיית הדם לבין הלידה, הרי זה דם קושי וטהור כמבואר ברישה. מביאה הגמרא מחלוקת של ריש לקיש ורבי יוחנן, מה דינה של אישה זו שראתה דם דרך דופן? אמר ריש לקיש, לדברי המטמא בדם, לדברי חכמים הסוברים שדם היוצא דרך דופן טמא, הרי הוא מטמא באישה הרואה דם דרך דופן, להיות לה תומה שבעה ככל נידה. ודעת ריש לקיש בזה שלא כדעת רבי יוסף, שהרי לרבי יוסף אין זו ראיית נידה, ותומת האישה היא מפני שנגע באדם ביציאתו. ממשיכה הגמרא ואומרת, ולדברי המטהר בדם, מסביר ריש לקיש שלדברי רבי שמעון הסובר שדם היוצא דרך דופן טהור, הרי הוא מטהר אף באישה שאם ראתה דם דרך דופן אין זו נידה. ורבי יוחנן חלק על ריש לקיש ואמר, אף לדברי המטמא בדם, אף לדברי חכמים שמטמאים בדם, הרי הוא מטהר באישה. היא אינה נעשית נידה מחמת ראיית הדם הזה, כי לא נאמר דין נידה, אלא בדם הבא כאורח הנשים, ולא בדם היוצא דרך דופן. ומסביר הרמב"ן, וכך נראה גם מרש"י, שריש לקיש ורבי יוחנן העמידו את מחלוקתם של חכמי ורבי שמעון כרבי יוסף, האם מקור מקומו טמא, אלא שנחלקו לגבי האישה הרואה דם זה, האם נעשית נידה על ידו. ובערת הגמרא ואז דה רבי יוחנן לטעמי ורבי יוחנן שבייר כך הדעת חכמים הלך בזה לשיטתו. דאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, מניין שאין אישה טמאה נידעת שיצא מדווה דרך הרוותה, דם הנידות שלה יצא דרך הרוותה דווקא ולא דרך דופן, שנאמר לגבי עונש הבא על הנידע, ספר ויקרא פרק חף פסוק חי, ואיש אשר ישכב את אישה דווה וגילה את הרוותה, את מקורה הערה ונחרטו, מלמד שאין אישה טמאה נידעת שיצא מדווה דרך הרוותה דווקא. ואף שרבי יוחנן אומר זאת בשם רבי שמעון בר יוחאי, והרי רבי שמעון בר יוחאי זה רבי שמעון שבברייתא הסובר שמקור מקומו טהור, מכל מקום לומדת הגמרא מכאן שגם לשיטת חכמים אינה טמאה אלא ביציאת אדם דרך הרוותה. כי מאחר שרבי שמעון בר יוחאי למד זאת מפסוק מפורש, על כוחך לא נחלקו עליו חכמים בזה, ומחלוקתם היא רק לגבי אדם עצמו. שלחכמים אף שהאישה תהורה ביציאת אדם דרך הדופן, מכל מקום, אדם עצמו הוא אב התומה, כיוון שמקור מקומות עמה. ולרבי שמעון, כשם שאינה נעשית נידה ביציאתו, כך הוא עצמו אינו מתמה. ויהיה הגמרא ממרא בעניין תומת המקור. אמר יש לקיש משום רבי יהודה נשיאה, מקור שנעקר ממנו חתיכת בשר, ויצא הבשר ונפל לארץ, האישה טמאה, שנאמר בתוכחת יחזקאל הממשיל את העם לאישה מנאפת, בספר יחזקאל, פרק ט"ז, פסוק ל"ו, יען ישפך נחושתך ותגלה ערוותך. לשון המקרא, נחושתך פירושו שולייך. כמו שמצינו במסכת שבת דף מ"א לגבי אנטיחי שהחום שלה גדול, מפני שנחושתה מחמנתה, והכוונה לשולי הכלי שמשמרים את חומו. וכן במסכת כלים, נחושתו של תנור והכוונה לקרקעיתו. אז לשון הכתוב נחושתך שבספר יחזקאל פירושו שולייך, שהוא המקור שנמצא בשולי הגוף, ופירוש הכתוב שמחמת תאוות הזנות הוא נשפך לארץ ומתגלב על ידי זה ותגלה ערוותך. הרי שנקרא המקור ערווה גם לאחר שנשפך ונפל לארץ, ועל כוחך זה מפני שתומתו בו גם כשאינו במקומו. ברר את הגמרא למאי, לאיזה עניין אמר יש לקיש, מקור שנעקר ממנו חתיכת בשר ונפל הבשר לארץ, האישה טמאה, הילי מה אם נאמר שכוונתו לתומת שיבה כנידה, הרי אי אפשר לבאר כך, כי בתומת נידה, דם אמר רחמנה, התורה אמרה בה, לאישה כי תהיה זווה דם, ומשמע שנתמד דווקא על ידי דם ולא על ידי חתיכה של בשר היוצאת ממנה. אלא על כוחך כוונת ריש לקיש לתומת ערב, שהאישה טמאה עד הערב, מפני שהחתיכה מן המקור היא אב התומה, וביציאתה מגופה הרי היא נוגעת בה ומתמתה. והיא הגמרא ממרא נוספת בעניין תומת המקור. אמר רבי יוחנן מקור שהזיע כשתי טיפי מרגליות, שנטף ממנו שתי טיפות דם לבן וצלול כמרגליות האישה טמאה. מברר את הגמרא למאי, לעניין מה אמר רבי יוחנן שהיא טמאה. הילה אימא אם נאמר שכוונתו לתומת שיבה כנידה, הרי אי אפשר לבאר כך. שרי שנינו במשנה לאלה בדף יוטט, שיש רק חמישה מיני דמים טמאים באישה ותולו ולא יותר, ודם לבן אינו מכלל חמשת המינים הללו. אלא על כוחך כוונת רבי יוחנן לתומת ערב, שהאישה טמאה עד הערב מחמת יציאת טיפות אלו, מפני שנגעו במקור וביציאתם נגעו בה ותימוה. מדייק את הגמרא ודווקא תרתי, שתי טיפות חזקתן שיצאו מן המקור וטמאה, אבל חדה, טיפה אחת אימר מעל מעטיה, יש לך לומר, שלא באה מהמקור אלא משאר מקומות, כלומר מקטלי בית הרחם שבצדדים, ואינה מתמת. אומרת הגמרא שנינו במשנה שפתחה את הפרק החמישי של מסכת נידה, פרק ששמו יוצא דופן לאל בדף מם, כל אנשים מתמין בנידה על ידי זיבת הדם בבית החיצון של הרחם, שנאמר בנידה, דם יהיה זובה, בי ושרה, אף כשזב בתוך בשרה ולא יצא לחוץ. מבררת הגמרא, היי ניהו, בית החיצון, איזו החלק של הרחם שקוראת לו המשנה בית החיצון, שאם זב הדם לשם הרי זו נידה, משיבה הגמרא אמר יש לקיש, כל שתינוקת יושבת ונראית, כל מקום ברחם שנראה בעת שהתינוקת יושבת, שאז נפתח רחמה מעט ונראית מקצתו מבחוץ, ובכלל בית חיצון. ובתלמוד הירושלמי במסכת יבמות מפואר שהכוונה כשיושבת להטיל מים. מקשה הגמרא אמר לו רבי יוחנן לריש לקיש, והרי משנתנו למדה את דין זיבת הדם בבית החיצון, מלשון הכתוב בבשרה, שמשמע שדם זב במקום נסתר בתוך בשרה, ואילו אותו מקום שכשהתינוקת יושבת הוא נראה מבחוץ, נחשב גלוי הוא, אפילו אצל שרץ שדינו לטמא במגע רק במקום גלוי ולא במגע בית הסתרים. ומבואר בגמרא לקמן בדף מ"ג שלומדים את הדבר הזה מהפסוק וידיו לא שותף במים, שהשרץ מטמא את האדם רק בנגיעתו במקום גלוי, כגון ידיו, ולא ייתכן שיקרא לו הכתוב בי ושרה. ומפני הקושייה הזו, מבאר רבי יוחנן את משנתנו באופן אחר, אלא אמר רבי יוחנן בית החיצון הוא החלק של הרחם מבחוץ, ועד בין השיניים עד המקום שיש בכתלי הרחם גושי בשר תלויים, ומה שלפנים מזה הוא בית הפנימי. והבח מבאר שהחדר של הרחם בחלקו הפנימי הוא רחב לקבל את הוולד, ואחר כך הולך ונעשה צר וארוך כמין צוואר ומגיע עד הפרוסדור. ובתוך החדר, בין החלק הרחב לבין החלק הצר, יש פתח ובו קמטים כשיני הקרקשתא, ואין אילו השיניים שהוזכרו בגמרא כאן, אלא השיניים הם במקום שבו החלק הצר נפתח אל הפרוסדור. היבא אלו הסתפקו בני הישיבה המקום עצמו של בין השיניים, האם דינו כלפנים, ואין האישה נעשית נידה בזיבת הדם שם, או דינו כלחוץ ונעשית בו נידה. משיבה הגמרא תשמה בו ושמה ראיה לפשוט את הספק מברייתא. דתני רבי זכאי, שנה רבי זכאי בברייתא, שבית החיצון הוא עד בין השיניים, ובין השיניים עצמן דינו כלפנים, ואינה נעשית נידה בזיבת אדם שם. ביור נוסף מהו בית החיצון, במתנית התנא בברייתא שנינו שהחלק של הרחם הנקרא בית החיצון הוא מקום דישה. מבררת הגמרא, מהי מקום דישה? מה כוונת הברייתא, מקום דישה? משיבה הגמרא, אמר רב יהודה שהכוונה למקום שהשמש דש. עבר התשמיש מגיע בשעת גמר ביה. מה שלפני מזה הוא בית הפנימי. והבית יוסף ביורד היה סימן קופצה דיוו, למד בשיטת הרמב״ם שכל הפרוסדור נקרא בית החיצון. והוא כותב שנחלקו עליו שאר הפוסקים וסברו שבית החיצון הוא רק עד מקום השמש שהוא דש. וסוף הפרוסדור נחשב כבר לחלק מן הבית הפנימי. במשנה מבואר שדין תומת האישה בזיבת דמה מן המקור אל הבית החיצון של הרחם נלמד מהפסוק ואישה כי תהיה זבת דם יהיה זובה בי ושרה. מביאה הגמרא ברייתא כיצד דורשים את הדין מן הפסוק הזה. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא שלמדנו לעיל בדף כ"א עמוד ב', נאמר בנידה דם יהיה זובה בי ושרה. בבשרה משמע בתוך בשרה מלמד שמתאמה על ידי זיבת הדם בפנים כבחוץ, כאותן תומות שמתאמות ביציאתן לחוץ. ואין כוונת הברייתא לומר שנעשית נידה בזיבת דמה בפנים כמו שהיא נעשית נידה בזיבתו בחוץ, שהרי אי אפשר שתתאמה אישה בזיבת דם נידת החוץ לגופה בלי שתתאמה קודם לכן בזיבתו בפנים. אלא מסביר הריטב"א, כוונת הברייתא שזיבתו בפנים דינה לטמא כמו אותם דברים שמצינו בהם שמתאמים מבחוץ, כלומר כמו קרי וזוב. אז אם כן אומרת הברייתא, נאמר בפסוק בבשרה מלמד שמתאמה בפנים כבחוץ, ואין לי ללמוד מכאן אלא לגבי נידה שבה עוסק הפסוק, אבל לגבי זבה מניין שמתאמה אפילו בזיבת אדם בתוך בשרה. תלמוד לומר מלמדנו הכתוב בפסוק ההוא זובה בבשרה, שהכתוב שינה לשונו וקרא לדם הנידה זובה, כדי ללמד שאף לגבי זבה הדין הוא כך, שמתאמה אף בזיבת דמה בתוך בשרה. ועדיין לגבי פולטת שכבת זרע מניין שגם היא מתאמה בפליטתה מן הבית הפנימי לבית החיצון, תלמוד לומר מלמדנו הכתוב בפסוק ההוא באומרו יהיה זובה בבשרה, לרבות את הפולטת. והמלבי מבאר את כוונת הברייתא, שעל דרך הדרוש יש לחלק את הפסוק לשני משפטים, כי תהיה זובה דם, ואחר כך יהיה זובה בבשרה. בא המשפט השני ללמד שכל דבר שזב ממנו, אפילו שכבת זרע, מטמא בבשרה בפנים כבחוץ. ורבי שמעון חולק על הדין האחרון, ואומר, דיה לפולטת שתטמא כבועלה, מה בועלה אינו מטמא מדין בעל קרי עד שתייצא תומה, דהיינו שכבת הזרע לחוץ, שנאמר בו ואיש כי תייצא ממנו שכבת זרע, אף היא הפולטת אינה מטמא עד שתייצא תומתה לחוץ לגמרי, אבל ביציאתה מן הבית הפנימי לבית החיצון, אינה מטמא. מקשה הגמרא שיש סתירה לברייתא מברייתא אחרת. מקשה הגמרא וסבר וכי סבר רבי שמעון שהפולטת דיה כבועלה ואינה מתאמה בבית החיצון, והתניא, הרי שנינו בברייתא, נאמר בספר ויקרא פרק ט"ו פסוק חי, ואישה אשר ישכב איש אותה שכבת זרע, ורחצו במים ותמו עד הערב. אמר רבי שמעון, וכי מה בא הפסוק הזה ללמדנו? אם בא ללמדנו לעניין נוגע בשכבת זרע שטעון טבילה, הרי כבר נאמר למטה, נאמר בפסוק בפרק כ"ב פסוק ד' בקודשים לא יאכל עד אשר יטהר, או איש אשר תייצא ממנו שכבת זרע. מאיתור המילה או בפסוק הזה למדנו לכל הנוגע בשכבת זרע שהוא טמא, ואף הפולטת שכבת זרע בכלל זה שרי נגע בפסרה מבחוץ. אלא על כוחך בא הכתוב להשמיענו מה דין האישה בנגיעתה בא מבפנים, שאם לא היה מלמדנו הכתוב מה דינה היינו אומרים שאינה נתמת בכך, מפני שתומת בית הסתרים היא, ותומת בית הסתרים אינה מטמאה, אלא שגזירת הכתוב היא שתהיה נתמת אף בנגיעתה בא מבפנים. נמצא שגם לדעת רבי שמעון נתמת בפנים כבחוץ, שלא כדברי הברייתא הקודמת, ואף על פי שהפסוק עוסק בתומת משמשת, ורבי שמעון בברייתא הראשונה לא דיבר על משמשת אלא על פולטת, מכל מקום סובר המקשה, שגם משמשת אינה נתמת אלא משום פליטת הזרע מהבית הפנימי לבית החיצון. כך מסבירים התוספות בדיבור המתחיל, וסבר רבי שמעון. מתרצת הגמרא לוקה שאין סתירה בין הברייתות. כאן בברייתא האחרונה מדובר במשמשת, לעניין תומת האישה מחמת עצם התשמיש, שכיוון שנגע בטיפת תשמיש גזירת הכתוב שתתאמה אף בנגיעתה מבפנים, מה שאין כן כאן בברייתא הראשונה מדובר בפולטת, לעניין תומת האישה מחמת פליטת שכבת זרע, ובזה לדעת רבי שמעון דיה כבועלה להתאמה ביציאת החוץ לגופה דווקא. וכותבים התוספות בדיבור המתחיל וסבר רבי שמעון, שגם לדעת חכמים שסברו שנתמת הפולטת בבית החיצון, יש צורך בפסוק נוסף לתמת המשמשת, שהרי אפשר שתשמש מבלי שיגע הזרע בבית החיצון. כי מה שאמרו שהמקום שהשמש דש בגבר ביהו בבית החיצון, היינו באיש ואישה בינוניים, אבל בגדול וקטנה, הזרע נכנס לבית הפנימי מתחילה. מקשה הגמרא, איך ייתכן שבברית הראשונה מדובר בפולטת, תיפוק לידי השימשה? הרי גם בלי פליטתה טמאה היא מצד ששימשה, וכיצד אמר רבי שמעון שתאורה היא עד שתפלוט? מתרצת הגמרא, הברייתא עוסקת בשטבלה לשימושה, כשטבלה לאחר התשמיש ונתהרה ולמחרת חזרה ופלטה. ועל אופן כזה אמר רבי שמעון, דיה כבועלה, שנתמת דווקא ביציאתה חוץ לגופה. תמאה הגמרא לממרא אם ניתן לומר דמשמשת בתומת ערב סגילה, המשמשת די לה להיות תמאה עד הערב ויכולה היא לטבול ולהיטהר. ואמר רבא, הרי אמר רבא, הדין במשמשת שבמשך כל השלושה ימים שלאחר התשמיש היא אסורה לאכול בתרומה, היות ואין טבילה מטהרתה, מאחר שאי אפשר לה באותם ימים שלא תחזור ותפלוט ותתאמה. ואם כן, כיצד אמר רבי שמעון שהיא תאורה כל זמן שלא נודע שפלטה? ומוסיף רשי שאי אפשר לתרץ שרבי שמעון דיבר בפולטת לאחר שעברו שלושה ימים מעת ששימשה, כי לאחר שלושה ימים שכבת זרע מסרחת היא לא ראויה להזריע, והיא לא מתאמת אף כשיצא לחוץ. תרץ את הגמרא אחר במאי עסקינן כאן בברייתא במה מדובר? שהתבילוה במיטה. התבילוה לאחר תשמיש בעודה שוכבת במיטה ששימשה בה, והיא לא זזה ממקומה, שבאופן כזה מודה רבה שאפשר לה שלא תפלוט. וכוונת רבי שמעון שלאחר טבילה זו אם תחזור ותפלוט, דיה כבועלה שכאמור מתמה רק כשזה יוצא מחוץ לגופה. מקשה הגמרא מכלל דחי כאמר רבה, משמע מזה שמה שאמר רבה שהמשמשת 103 ימים זה באופן דאז לה היא בקערה וטבלה, שהלכה היא ברגליה וטבלה, כיוון שתנועת ההילוך גורמת לה שתחזור ותפלוט. אם כן קשה, מדוע אמר רבה שכל שלושת הימים אי אפשר לה שלא תפלוט והיא ודאי טמאה? הרי עד הרבה קרוב יותר לומר שהיא תאורה, כי דילמה בהדי דקאז להשדיטי, אולי תוך כדי הליכתה אל הטבילה כבר פלטתו לגמרי, וכשטבלה אינה חוזרת ונתמת. וכי תאימה דילמה די ישתייר, ואם תאמר שרבה טימא אותה מספק שמה לאחר הילוכה עדיין ישתייר מעט זרע שלא נפלט, ואחר שתטבול תפלטנו, אי אפשר לומר כך. כי אחי חיישין אנשמה נשתייר מבעלי, אם כן היה צריך רבה לומר שאסורה לאכול בתרומה, מפני שאנחנו חוששים שמה נשתייר, ומדוע אמר שאי אפשר לה שלא תפלוט, שמשמע שהתמאה בוודאות? מפני הקושייה הזו מעמידה הגמרא את דברי רבה באופן אחר, אלא סובר רבה, שאם הלכה ברגליה לטבול אפשר שכבר פלטה הכל קודם לכן, קודם הטבילה. כלומר שלאחר של טבלה, יצא מתורת טמאה ודאי, והרי היא ספק טמאה. ועל כוחך לרבה שאמר שוודאי אינה יכולה להתאר, מדובר נמי גם כן שהתבילוה במיטה ששימשה בה. ולא קשיה, לא קשה על רבה ממה שאמר רבי שמעון שיכולה להתאר. כי כאן בממרה של רבה מדובר במתפכת במיטתה לאחר הטבילה, שתנועתה גורמת לזרע להיפלט, ולפיכך אינה יכולה להתאר עד שיעברו שלושה ימים מעת ששימשה. ואין כוונת רבה לומר דווקא מתפכת ולא מהלכת, שהרי המהלכת כל שכן שתפלוט. אלא מפני שהגמרא בסמוך אומרת שרבה בא לבאר בכך את הכתוב במשמשת ולעמידו כשאינה זזה ממיטתה, ואפילו לא מתהפכת, נקטה הגמרא בלשון מתהפכת. אבל באמת הכוונה גם לגבי מהלכת. מה שאין כן כאן אומרת הגמרא בברייתא הראשונה, מדובר בשאינה מתהפכת לאחר הטבילה ולא זזה ממקומה. לפיכך לדעת רבי שמעון היא נשארת טהורה כל זמן שלא נודע שפלטה לחוץ. ורבה שאמר שהמשמשת כל שלושה ימים אסורה לאכול בתרומה, אקרא קאי, בא לבאר בזה את הכתוב בדין משמשת. ואחי כאמר, כך כוונתו לומר. כי כתב רחמנה כאשר כתבה התורה לגבי משמשת ורחצו במים ותמו עד הערב, שמשמע שיכולה לטבול ולהתאר בערב, כוונתה רק בשאינה מתהפכת לאחר הטבילה עד שיעברו שלושת הימים שלאחר התשמיש. אבל במתהפכת לאחר הטבילה במשך כל שלושה ימים שלאחר התשמיש אסורה לאכול בתרומה, מפני שאי אפשר לה שלא תפלוט. דנה הגמרא מדוע טימא הכתוב בפולטת. באי מיני שאל רב שמואל בר ביסנה מהבאי פולטת שכבת זרע אם טימא אותה הכתוב, מפני שרואה אביה שפליטת שכבת זרע באישה היא כראיית דם נידות שנתמת מחמת הראייה, או אולי הטעם שטימאה הכתוב הוא מפני שנוגעת אביה, שבפליטתה נגעה שכבת זרע בבשרה מבחוץ וטימאה אותה, אבל קודם שנפלטה לחוץ אין האישה נתמת מחמתה, מפני שהוא מגע בית הסתרים, ומה שביום התשמיש טמאה זה מגזרת הכתוב כמבואר לאל. מפסיקה הגמרא באמצע הבאת הממרה ומבארת מהם הדינים התלויים בספק הזה. מבארת הגמרא נפקא מינה, הדינים היוצאים למעשה מההבדל בין שני הטעמים שהזכיר רב שמואל בר ביסנה הם לסתור את ספירת שיבת הנקיים בזווה, ואף שבימי זובה אסור לה לשמש עם עברה ושימשה ואחר כך התחילה לספור שיבה נקיים ופלטה, הרי היא סותרת את ספירתה, שאם הפולטת דינה כרואה, הרי היא סותרת את ספירתה כאילו ראת אדם, אבל אם דינה כנוגעת, הרי היא כנוגעת בשאר תומות שאינה סותרת את ספירתה. וכן לעניין לטמא בפליטתה אפילו במשהו, בשיעור מועט, שאם הפולטת דינה כרואה, הרי נתמת בכל שיעור שתפלוט, כמו שהרואה דם נתמת בכל שיעור שתראה. אבל אם דינה כנוגעת, אין שכבת זרע מתמת במגעה, אלא כשיש בשיעור, או כחתימת פיימה, או כעדשה. וכן לעניין לטמא בפנים כבחוץ, שאם הפולטת דינה כרואה, תטמא בפליטתה מבית הפנימי לבית החיצון, אף קודם שיצא חוץ לגופה. אבל אם דינה כנוגעת, לא תטמא מבפנים, כי הוא מגע בית הסתרים. מקשה הגמרא לביור הזה, מה נפשך? מה שתאמר לבאר את ספקו של רב שמואל בר ביסנה יהיה קשה, כי איש מיה למתניתה. אם ידוע לו הברייתא שנחלקו בחכמים ורבי שמעון בעניין פולטת, לעיל בדף ממלף עמוד ב', מדוע הוא מסתפק? הרי פשוט שלרבנן בברייתא הזו רואה אביה, דינה כרואה דם, שהרי אמרו שמתאמה בפנים כבחוץ כזווה, ולשיטתם ודאי גם אין שיעור לפליטתה וסותרת את ספירתה, כיוון שאם היא כרואה לעניין להתאמה בפנים, כל שכן שאינה צריכה שיעור לראייתה, וכן לעניין סתירת ספירתה, כיוון שחכמים למדו את דינה מהמילה היא שנאמרה בזווה לעניין שתהיה כמוה להתאמה בפנים כבחוץ, כמו כן יש ללמוד משם שהיא כמוה לעניין לסתור את ספירתה. ולרבי שמעון ממשיכה הגמרא ואומרת, פשוט שנוגעת אביה, דינה כנוגעת בשער תומות, שרי רבי שמעון אמר שאינה מתאמה בפנים כבחוץ, ולשיטתו ודאי גם אינה סותרת צפירתה וצריך שיעור לפליטתה. והיא לא שמיעה לה מתניתה, ואם לא ידוע לו הברייתא הזו, גם כן אינו מובן מדוע הוא מסתפק. שהרי מסתברא נוגעת אביה, מסתבר שהפולטת דינה כנוגעת, שהרי הרואה דם ראייתה באה מגופה. מה שאין כן בפולטת שכבת זרע, היא אינה באה מגופה, אלא מה שקיבלה היא פולטת. ואין זה שונה ממגע שער תומות, שאינה נתמת מהם בבית הסתרים. מיישבת הגמרא לעולם שמיעה למתניתה. באמת הברייתא הייתה ידועה לרב שמואל בר ביסנא. ואליבא דרבנן לא קמי בא אלי. לשיטת חכמים החולקים על רבי שמעון הוא לא מסתפק, כי לשיטתם ודאי דינה כרואה לכל דבר. אלא כי קמי בא אלי, כאשר הסתפק, היה זה רק אליבא דרבי שמעון, לשיטתו של רבי שמעון. ולעניין לטמא בפנים כבחוץ לא קמי בא אלי. הוא לא מסתפק משיטת רבי שמעון בזה, שהרי מפורש בברייתא שלשיטת רבי שמעון אינה מתאמה בפנים כבחוץ. אלא כי קמי בא אלי, כאשר הסתפק רב שמואל בר ביסנא, היה זה רק לעניין לסתור את ספירתה ולטמא בכל שהוא מהי. מה דעת רבי שמעון בזה? ומה הספק? אולי כי כאמר רבי שמעון, כשאמר רבי שמעון שהפולטת דיה כבועלה, אני מילה לטמויה בפנים כבחוץ, דברים אלו אינם אלא לעניין שאינה נטמת בפנים כבחוץ, כשם שבועלה אינו נטמעת שתיצא תומתו לחוץ, אבל עניין לסתור את ספירתה ולטמא בכל שהוא, רואה אביה, דינה כרואה שתסתור ותטמא בכל שהוא. עוד דילמה, או שמה נאמר לא שנה, אין הבדל בין הדינים, וכשם שהיא נחשבת כנוגעת לעניין שאינה נטמת אלא מבחוץ, כך היא נחשבת כנוגעת לעניין שלא תסתור את ספירתה ולא תטמא בכל שהוא. מביאה הגמרא ביור אחר, מהו ספקו של רב שמואל בר ביסנא? איכא דאמרי, יש אומרים שרב שמואל בר ביסנא לעולם לא שמיע למתניתא. לא הייתה ידועה לו הברייתא שנחלקו בה חכמים ורבי שמעון בעניין פולטת. ואף על פי כן הסתפק מה דינה, ולא אמר מסברה שהיא כנוגעת. ואחי כמי בא אלה, וכך הוא הסתפק. מי דאחמי רחמנה הבעלי קריין בסיני, ממה שהחמירה התורה לישראל לאוסרם בתשמי שלושה ימים קודם מעמד הר סיני, שנאמר יהיו נכונים לשלושת ימים אל תקשו אלישה, כדי שתוכלנה גם אנשים לטבול ביום השלישי, ולהתאר מתאומת קרי בשעת מתן תורה, כי הרי לתאומת האיש מספיק שיפרוש יום אחד, כי בעל קרי אינו מתאמה לתאומת ערב, על כוחך מה שצוותה התורה לפרוש שלושה ימים, זה מפני אנשים שתוכלנה להתאר, כך מסבירים תוספות חכמי האנגליה. אז האם נלמד מכך שהפולטת רואה אביה, דינה כרואה דם, ונאמר שמה שהצטוו להישמר בסיני דווקא מתאומת פולטת ולא מתאומת מת ושרץ, זו הוכחה שהפולטת נחשבת כרואה תאומה מגופה שהיא חמורה יותר מתאומת מגע מת ושרץ. או דילמה לא גם רינן מסיני. או אולי אין לנו למידים עניין זה מהכתוב במעמד הר סיני. למה? כיוון דחידוש הוא. הזרת התאומה בסיני זה חידוש. דהזווין ומצורעין דהמירי. שהרי תאומות זווים ומצורעים הם תאומות חמורות הבאות מגופם, ואף על פי כן לא אחמיר באור רחמנה. לא החמירה עליהם התורה ולא צפתה להישמר מתאומות האלו בסיני. והכוונה שלא הוזרו זווים ומצורעים לצאת מחוץ למחנה ישראל בית קבלת התורה. או שלא יבואו עם התאורים להתייצב בתחתית ההר. ואף על פי שמבואר במדרש, שכשעמדו ישראל לפני הר סיני נתרפו ולא היו בהם זווים ומצורעים מכל מקום, מי שהיה קודם לכן זו ומצורע נשאר בתאומתו כל עוד לא ספר שבעה ימים לטהרתו. ולא החמירה עליהם התורה ולא צפתה להישמר מתאומות האלו בסיני. לפיכך מה שהחמירה על הפולטת אין זו ראיה שהיא כתומה באה מגופה. חוזרת הגמרא לממרא ומביאה את סופה, השיב ואמר לאביי לרב שמואל בר ביסנא, הפולטת שכבת זרע גם לדעת רבי שמעון רואה אביה, דינה כרואה לעניין שסותרת את צפירתה ונתמת בכל שהוא. עתה שיילה לרבה, בא רב שמואל בר ביסנא ושאל גם את רבה את אותה שאלה מה דין הפולטת. אמר לי, השיב לו רבה או רבה לגרסה של הגאות הבך, רואה אביה, דינה כרואה לעניין שסותרת את צפירתה ונתמת בכל שהוא. עתה לקמד רב יוסף, בא רב שמואל בר ביסנא לפני רב יוסף ושאל אותו את אותה שאלה. אמר לי, השיב לו רב יוסף, רואה אביה, דינה כרואה לעניין שסותרת את צפירתה ונתמת בכל שהוא. אדר, עתיה לקמי דה אביי, חזר ובא רב שמואל בר ביסנא לפני אביי ואמר לי לאביי, כולכו ברוק אחד התפיתו, כולכם ברוק אחד תרוקו. כלומר, האם שמועה אחת שמעתם כולכם שכך הדין? הישיב ואמר לאביי, שפיר אמרי לך, דבר טוב ויפה אמרו לך. כי עד כאן לא כאמר לו, אמר רבי שמעון דיה כבועלה, אלא לעניין לטמא בפנים כבחוץ, שאינה מתאמה אלא בחוץ, אבל לסתור את צפירתה ולטמא בכל שהוא. רואה אביה, דינה כרואה, והרי היא סותרת את צפירתה ומתאמה בכל שהוא. ולמד זאת רבי שמעון ממה שהחמירה התורה על בעלי קרי בסיני כמבואר בגמרא לעיל. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, עד כאן תלמוד תורתנו בדף מם במסכת נידה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שלישי פעמיים כתוב ה' בכסלו תשפ, ונלמד את דף מם א' במסכת נידה, מרחק 32 ימים ודפים מסיום השס כולו. השתבח שמו הגדול עד. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה, תורה ושמחה וכל מלדי מיטב, מנותן התורה. חלכם לא ראית אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.